הנושא של השיעור היום הוא נס וטבע, ניסים וטבעיות. אנחנו לומדים על הסדר את סוגיית חזקיהו וישעיהו במסכת ברכות, שעל על חזקיהו נגזרה גזרה שהוא ימות. בגלל שהוא לא התחתן ולא הביא חיים לעולם, אז ישעיהו מוכיח אותו, שולח, בא אליו בשם השם ואומר לו שצב לבדך כי מת אתה ולא תחיה, מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. והוא, הייתה לו סיבה למה הוא לא התחתן, ובעצם לא הביא חיים לעולם. אז נגזרה עליו הגזרה, וחזקיהו מפנה את פניו אל הקיר, מתפלל מעומק הלב, לפני הקדוש ברוך הוא שיבטל את הגזרה, והגזרה מתבטלת. אבל הגמרא דנה עכשיו אנחנו בסוגיה, אם אתה רואה בפסקה 7 שם, שהוא מתפלל והוא מזכיר איזה טוב שהוא עשה. הוא אומר, ויסף פניו חזקיהו לקיר, והתפלל, הוא מתפלל לשם, ואומר, והטוב בעיניך עשיתי, זכור את אשר התהלכתי לפניך בלב שלם שם, והטוב בעיניך עשיתי. ואגב, נקפוץ לסוף, שישעיהו יוצא מהארמון, הוא עוד לא יוצא מחצר הארמון, הוא מקבל התקפה נבואית, אומר לו, תחזור מיד אל חזקיהו, ותגיד לו שאני מוסיף לו עוד 15 שנה. כלומר, לידי התפילה הזאת, בעצם הוא שינה את הגזרה. אז עכשיו אומר, הגמרא דנה, מה זה, מהי והטוב בעיניך עשיתי? למה הוא מכוון? שהוא אומר, הטוב בעיני השם. מה הטוב כל כך גדול שהוא עשה? אז דבר מעניין, הגמרא אומרת, אמר רב יהודה, אמר רב ששמח גאולה לתפילה. ורבי לוי אמר שגנה ספר רפואות. עכשיו, ששמח גאולה לתפילה, יש דין הלכה שאומרת שבבוקר, בפרט בבוקר, כשאדם מתפלל, אסור לעשות אף הפסקה בין הברכה, ברוך אתה השם גאל ישראל, להשם שפתי תפתח, בין גאולה לתפילת 18. כלומר, בין ברכת הגאולה לתפילת 18. אבל מה המשמעות של הדברים פה, זה נצטרך להבין בפסקה. אני לא יודע אם נגיע לזה היום, אבל נתחיל את זה. אבל כל פנים, אני רוצה להתחיל דווקא מהחלק השני, יותר קל להבין. רבי לוי אמר, איזה דבר טוב שעשה חזקיהו, שעליו הוא מכוון ואומר לקדוש ברוך הוא, תזכור שעשיתי דבר כל כך טוב שגנזתי ספר רפואות. שגנז, אז רבי לוי אמר שגנז ספר רפואות. מה זה ספר הרפואות הזה? אז ראינו שני פירושים. רש"י מפרש שזה ספר רפואות שכתבו שלמה המלך. ובעצם בן אדם היה קורא בספר, היה חולה באיזושהי מחלה, קורא בספר את מה הוא צריך לעשות, והיה מתרפא. כל מחלה שהוא היה חולה, היה פותח את הספר ורואה את מה עשה חזקיהו, לקח את הספר הזה, גנז אותו. זאת השאלה, למה הוא עשה את זה? עכשיו, הרמב״ם מקשה על זה קושיות מאוד מאוד קשות, הוא אומר, הוא כאילו אומר על הפירוש הזה, הוא אומר, כהשתדלות הרפואה אינה מיעוט ביטחון, תגיד לי שאתה רעב ואתה אוכל. אתה סומך על הקדוש ברוך הוא שהוא ידאג לך לא אוכל, אבל אתה אומר, אני לא אוכל כי אני סומך על הקדוש ברוך הוא? אין דבר כזה. כשאדם הולך לרופא, זה מעיד על חוסר אמונה? מה פתאום? קדוש ברוך הוא ברא עכשיו את הרופא הזה, את השליח הנאמן הזה, שאתה תלך אליו, על ידו אתה תתרפא. ועוד יש לך ספר שכתב אותו שלמה המלך, ספר רפואות, זה כאילו ספר, צריך להיות כנראה ספר פלאי, שיש שם את כל התרופות לכל המחלות. חכם מכל האדם כתב אותו, ואם הוא כתב אותו, אז כל, והוא לוקח את זה שכל בן אדם מתרפא ממנו וגונז אותו. למה הוא עושה את זה? זה קושיות חזקות מאוד על רש"י. אבל כמובן רש"י הוא לא... על הפירוש הזה. על הפירוש שהוא גנז את הספר ש... אז אומר הרמב״ם... מה זאת אומרת? אדם שהולך לרופא זה לא מיעוט ביטחון, זה לא מיעוט אמונה, זה לא... זה כמו כל דבר בחיים. כשאדם הולך לעבודה הוא חסר אמונה? מה פתאום? יש לו מצווה להשתדל. אז אני אצטרך להבין. עכשיו רש"י הוא לא חבר של אף אחד, כאילו הוא ראשון... הקושייה של הרמב״ם היא לא מתבטלת, היא קושייה חזקה מאוד. אבל השאלה היא, אז למה רש"י דווקא? הוא מקשה על מי שמפרש ככה, הוא לא מפרש, הוא לא מזכיר במפורש את רש"י, שמפרש ככה, אבל... מה זה? כן, הוא ראשון, בטח. ראשון יכול לחלוק על ראשון. הגר"א אומר ככה, שעל ראשונים אתה לא יכול לחלוק בלי ראיה. כלומר, אם יש לך הוכחה, אתה יכול לחלוק על ראשונים. על אחרונים אתה יכול לחלוק בספרה. כאילו הוא אומר סברה כזאת, אז אתה יכול להגיד אחרת. אבל אם ראשון אומר סברה, אתה לא יכול לחלוק. אומר איזה משהו, אתה לא יכול להגיד, אני חושב אחרת. כי הראשונים, אנחנו קוראים להם ראשונים לא בגלל שהם היו בדור הקודם וזהו. כי הסדר גודל של הנשמות האלו זה היה אנשים בעלי כישרונות שהם אומרים משהו, אין דבר כזה שיש להם, בוא נאמר, סברה עקומה. אין דבר כזה שתהיה סתירה בין מה שהוא אומר פה לבין מה שהוא אומר בעוד 100 דפים, או ב-10 שנים אחר כך. זה אנשים שהסדר גודל המחשבתי שלהם, היכולות המחשבתיות שלהם, היכולות השכליות שלהם, הם משהו שהוא, אתה לא פוגש אותו. כן? הגרא היה כאילו מבחינה שכלית והאיי-קיו שלו היה משהו מבהיל, והוא אחרון. הוא אומר, אתה לא יכול לחלוק על ראשון כאילו בסברה. יש לך ראייה, הוכחה, אתה יכול לחלוק עליו. אבל בסברה כאילו מעצמך, זה לא, כאילו, זה לא ברחי, כן? יכול להיות שיהיו בדורות הבאים, יגיעו נשמות כאלו ענקיות כמו הראשונים, אז זה כבר, המצב הזה יכול להיות השתנות, אבל כל עוד זה לא ככה, זה סדר גודל של נשמות שהם מופיע, כלומר, הם לא, זה לא דבר מצוי. כלומר, זה פעם בכמה, אז הם היו, כלומר, הרבה נשמות כאלו בתקופת הראשונים של לפני, מלפני בערך 1,000 שנה ללפני 600 שנה, זה תקופת הראשונים. כלומר, בתקופה הזאת, אז היו הרבה נשמות כאלו. בדורות האחרונים, הנשמות מתמעטות, הדור הולך ומתמעט. אז אם רשי אומר דבר כזה, כנראה יש לו סברה חזקה. כלומר, ואת זה אנחנו נצטרך לברר, והרב בעצם יסביר את רשי, יסביר את הפירוש למה רשי מפרש ככה, ולמה חזקיהו עשה את זה, שהוא גנז ספר כזה חשוב, מה אתה, כזה אוצר, דרך אגב, גנז אותו, זה החביא אותו, הסתיר אותו, העלים אותו, לא שהוא זרק. מה? אם אפשר למצוא אותו היום, אני לא יודע, אבל יכול להיות. אומרים על הארי הקדוש, הוא היה יודע גם כן... הרבה רפואות וכל מיני צמחים ודברים שהם היו מרפאים ממש. טוב, אבל לא ידוע לי שהוא כאילו נפגש עם הספר הזה של שלמה. טוב, אז הנושא של הסוגיה הזאת, אני אגיד באופן כללי, זה נס וטבע בעצם. וזה קשור גם לגאולה האחרונה שאנחנו נמצאים בקיבוץ גלויות. אז השאלה היא כאילו מה יותר גדול, נס או טבע? וכאילו, מה הנביאים אמרו? בעצם, מה יהיה לעתיד לבוא? איך הגאולה תבוא? איך הגאולה תהיה? אז יש ראיות לצד הזה לכאן, ויש ראיות לכאן. ואת זה נצטרך לבר. אז למשל, בפסקה אחת, אם אתה רואה, יש פסוק, קימץ אתך מארץ מצרים, ערינו נפלאות. הפסוק הזה נשמע כאילו שכמו שיצאנו ממצרים, היו ניסים ונפלאות שהם היו... כל 10 המכות, קריאת ים סוף, ההליכה במדבר, זה, כמו שיצאת ממצרים, זה נשמע כאילו, שכמו שהיו ניסים על טבעיים, אז ככה גם עתיד לבוא. אבל יש גם אפשרות לפרש אחרת, כלומר, יש פסוק אחר שאומר, כי לא בחיפזון תצאו, בספר ישעיהו, זה היה במיכה, קימץ אתך מארץ מצרים, הרינו נפלאות, ובישעיהו כתוב, כי לא בחיפזון תצאו, ובמנוסה לא תלכון, כי הולך לפניכם השם, ומאסיפכם אלוהי ישראל. מה זה לא בחיפזון? כלומר, לא במהירות. ובעצם זה כאילו פסוק שמראה שהגאולה תבוא בצורה טבעית. איך רואים את זה? כי הנס הוא לא צריך להיות, הוא לא צריך להיות איתי. כלומר, הוא לא צריך שלבים, הוא כאילו בבת אחת, כן בחיפזון. במצרים יצאנו, כן, אכלנו אפילו בליל הסדר בחיפזון, מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם, מקלכם בידכם, אז מהפסוק הזה נשמע שהגאולה תבוא בצורה טבעית. הטבע הוא בעצם לא בחיפזון, הוא איתי. זה בא כאילו יש סיבה ועוד סיבה ועוד עוד גורם שגורם וגורם. התלמוד הירושלמי אומר ככה, מביא סיפור, דלמה. דלמה זה קצת שונה מהבבלי, הבבלי כתוב, שכתוב דילמה, דילמה זה שמה, אולי. אבל פה בירושלמי, זה גם כן הרמית, אבל קצת שונה. הדלמה זה כאילו כמו דרמה, כמו המייסה. כמו שאתה אומר היום דרמה. אז דלמה זה כאילו המעשה. הגמרא מביאה בעצם סיפור. שמה קרה? רבי חייא הרבה, כלומר רבי חייא הגדול, ורבי שמעון בן חלפתא, שני הרבנים האלו, הבו מהלכין בהדה ביחד בביקת ארבל. בעליית וריה שם, נכון? על הכנרת. בקריצתה, מה זה בקריצתה? בבוקר, מאוד מוקדם. כלומר לפני שזרחה שמש. וראו הילד השחר שבקע אורה. התחילו לראות את באופק את האור מתחיל לעלות ולהתפתח ולהתקדם. וראו הילד השחר שבקע אורה. אמר רבי חייא רבא, אמר רבי חייא הגדול, הוא היה תלמידו של רבי יהודה הנשיא, לרבי שמעון בן חלפתא, אומר לו בי רבי, שגם הוא היה תלמיד מבית מדרשו של רבי יהודה הנשיא. אז מה הוא אומר לו? כך היא גאולתן של ישראל. בתחילה כמעה כמעה, כל מה שהיא הולכת, היא רבה והולכת. מה היא טעמה? כי נשב בחושך, השם מור לי. מה זאת אומרת? כך היא גאולתן של ישראל, איך? בתחילה זה הולך לאט, 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 כמו הילד השחר. כלומר, כמו שאנחנו רואים את הילד השחר, שבוקע הוראה, לא בבת אחת זבנג, זה נהיה כבר צהריים, אלא חשוך לגמרי, מתחיל אור באופק, לאט לאט האור מתחיל להתפשט, 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 ועל כל הרקיע, ולאט לאט, ואחר כך באה השמש, ואחר כך שמש זורחת, עד שמגיע לאמצע היום. אז הוא אומר לו, כך היא גאולתן של ישראל. בתחילה כמעה כמעה, וכנראה לאט לאט הזריחה, המהירות של האור שמופיע, הוא הולך ומתגבר יותר. אז הוא אומר, כך היא גאולתן של ישראל. בתחילה כמעה כמעה, כל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת. מה זה כמעה כמעה? כמעה כמעה זה לאט לאט. עכשיו לאט לאט מה זה? נס הוא לא צריך את הדרגתיות. בבת אחת אתה יכול לעשות ניסים ולחולל. אז בעצם הגמרא פה בירושלמי בברכות, אנחנו עומדים שהגאולה, כלומר שהגאולה יכולה לבוא בצורה טבעית, של הדרגה לאט לאט. בהתחלה זה לאט 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 לאט. כן, אחר כך יכול להיות ניסים, יכול להיות כל מיני דברים, אבל ההתחלה לפחות פה בגמרא, אנחנו רואים שהיא בתחילה כמעה כמעה. ולכן כתוב בגמרא בתחילה. אז תראה את המלבים בפסקה 4, בספר שיבת ציון יש תשובה, יש המלבים חי לפני בערך 200 שנה, קצת יותר. אז הוא כותב דברים מעניינים, הוא אומר, הנה התמעמתי עד כה ולא השבתיו על מכתבו היקר, כי רציתי להעריך ולהציע את מחשבותיי הרבים בעניינים אלה. ועד עתה, עד עכשיו, לא נתנני הזמן למצוא דברי חפץ כחפצי וכראוי לאיש גדול כמוהו. ועל כן החרשתי עד כה. עד ירווח הזמן לי, ואקווה למצוא עת רצון בקרוב. טוב, זה דברי הקדמה לפני שהוא אומר לו. ובעיקר הדבר לגבי האם בעצם הגאולה היא תהיה טבעית או ניסית. אז מעניין, המלבי אומר ככה, ובעיקר הדבר דבריו אמיתיים וכנים. שמה שכנראה הוא אמר שהגאולה תבוא בצורה טבעית. ויש לי כמה ראיות מפשוטי הכתובים כפי פירושי. כי הגאולה תצמח לאט לאט, כשחר נכון מוצאו, זה מזכיר את הירושלמי, נכון? הולך באור עד נכון היום, ושתחילה התיישבו אנשים מבני ישראל בארץ ישראל, ברישיון מלכי הארץ, הישרים והחסידים, כמו שהיה, נכון? ממש. הוא כאילו נפטר בלפני זה, הצהרת בלפור וכו'. לפני מלחמת העולם הראשונה, הוא חי לפני יותר מ-200 שנה. חי בתקופת הגרא. אז בישראל, בארץ ישראל, ברישיון מלכי הארץ, הישרים והחסידים, ויהיה יישוב ארץ ישראל קודם ביאת משיח. כמו שכתבתי אולי כנראה צריך להיות, בפירוש ישעיהו על הפסוק בטרם תחיל ילדה, ומיתה ייתן ויעלה חפצו בידו, ושיהיה הזמן לזה את רצון. כנראה הוא שואל אותו האם לעסוק בצורה, בהשתדלות, בבניין הארץ, בעלייה. אז זה מכתב של המלבים, פה גם כן בפסוק במיכה, הוא גם כן רואים שהגאולה תתחיל בצורה טבעית. גם בן איש חי, הוא נפטר נדמה לי ב-1904 למניינם. משהו כזה, אז לא, אולי קצת אחרי, אבל 1904 אולי הוא היה בארץ. טוב. אבל הוא כאילו נפטר לפני הצהרת בלפור, זה ברור. כן. ברור. אז הוא אומר ככה, על דרך זה הייתה הגאולה לישראל ביציאת מצרים, כי בראש השנה פסקה עבודה מאבותינו, הוא קצת מקביל את זה ליציאת מצרים, אבל לא בעניין הניסים. ובניסן יצאו ממצרים, מתשרי עד ניסן, כן? נמצא שמתשרי ועד תדבב ניסן לא נפטרו, כלומר לא נפטרו, לא יצאו ממצרים, ויצאו לחירות שלמה, כלומר לא נפטרו ויצאו לחירות שלמה ממצרים, אלא עודם במצרים. אך לא היו משובדים שם, וכיוצא בזה, יהיה לעתיד בגאולה העתידה להיות, שכמה שנים קודם הגאולה יהיה חירות לישראל. הוא אומר פה משהו, את המילה בערבית, ממשל, כוונה. תנצ'ימנט, לא יודע מה זה. ממשל אבל, זה הפירוש הזה. אז... לפני הגאולה, תהיה חירות לישראל חזקה, בכמה דברים, נהיה חזקים בכמה דברים. שיהיה להם מעלה וכבוד, כאילו הם בני מלאכים, וגם לא יהיו נגלים לגמרי, מצד שני. וכשיבוא מלך המשיח במהרה בימינו, תהיה חירות ממש, ויהיו ישראל מלאכים. זה דברים שתכתבו לפני שכל הסיפור שלנו קרה. טוב, אבל עכשיו אנחנו בדברי הרב, בענייני, איך קוראים לזה? הפסקה הזאת, מה זה והטוב בעיניך עשיתי? אז הוא מתחיל להסביר המון דברים, על קודם כל על הביטחון, מידת הביטחון. מה זה מידת הביטחון? כאילו, אדם בוטח בקדוש ברוך הוא, אני בטוח, בוטח בהשם. מה זה בוטח בהשם? שאני יושב בבית והכל יעשה מעצמו? מה זה מידת הביטחון? התשובה לזה, זה לא נכון. מידת הביטחון זה יכול להיות שאתה תעשה, ואתה בטוח שתהיה בזה ברכה, שתשרה בזה ברכה, שהשם יסייע לך. את הכל מה שאתה עושה, אתה בטוח שהשם נתן לך כישרונות, נתן לך כוחות, אתה מתפלל אליו, אז זה נותן לך ביטחון שתהיה סייעתא דשמיא בזה בהצלחה. זה לא חייב להיות שאדם יושב בטל והדבר יעשה מעצלו. נוהגים לצטט את הבעל חובות הלבבות. נגיד בעל חובות הלבבות אומר, גם שם צריך להבין את העניין, שם לקרוא את זה טוב טוב, כי זה לא כמו שאנשים נוהגים להבין, שהוא אומר, אדם צריך ביטחון מוחלט, שהוא יפתח את הדלת, הוא לא אומר את זה ככה, אבל נגיד הוא אומר ככה, שאדם פותח את הדלת, ימצא מתחת לשטיח בדלת, מזכורת, כל יום משהו צריך לאותו יום, או ליומיים. זה גישות של, נגיד, הם תולים את זה בבעל חובות הלבבות. בוא נגיד שבעל חובות הלבבות אומר את זה, בסדר? אבל יש עוד הרבה ראשונים. הוא ראשון, אנחנו כאילו מצדיעים לו. יכול להיות זה הנהגה מיוחדת לכמה אנשים, אבל כאילו, רוב הראשונים אומרים שצריך השתדלות. ואדם חייב להשתדל. רוב הראשונים שאני מכיר. כי אתה אומר, הוא פותח את הדלת וימצא את הכסף מתחת לזה. אדם אחר צריך להגיד לעצמו, רגע, אתה רוצה פרנסה? צא לעבוד. יש בדיחה כזאת שמספרים על הרבי. הרבי היה יושב לו, והחסידים באים, ואומרים לו, כבוד הרב, פרנוס, אין לנו פרנוס, תעזור לנו, תן ברוכה. טוב, הרבי אומר להם, אני אברך אתכם שתמצאו עבודה. אז אומרים לו, אבל הרב, כתוב, השם ילחם לכם, ואתם תחרישון. כלומר, הקדוש ברוך הוא ילחם לכם, ואתם אל תעשו כלום, תשבו בשקט. אז הוא אומר להם, אתם רוצים שאני אסביר לכם את הפסוק? בואו אני אסביר לכם את הפסוק. אתם רוצים שהשם יילחם לכם? שהשם ייתן לכם לחם? יילחם לכם, לא מלחמה אלא לחם. אז אתם תחרישון, לכו תחרשו את השדות. קדוש ברוך הוא ייתן לכם לחם. הדרוש הוא אמיתי, כאילו, זה לא קשור כל כך לפסוק, כי הפסוק מדבר באמת על קריאת ים סוף, ששם הקדוש ברוך הוא אומר להם, מדבר על זה בפסקה הזאת, אומר להם, עכשיו אתם לא עושים כלום. אני מטפל בזה, אני עושה הכל. אז בעצם, האם צריך להשתדל או לא? אז אדם רוצה פרנסה, אז הוא לא ימצא את זה מתחת ל... הוא לא, לפחות רוב בני אדם, 99.99 בני אדם, הם לא ימצאו את הכסף מתחת לשטיח. הם ילכו לעבוד, ותהיה להם סייעתא דשמיא שהם יצליחו בעבודה שלהם. אז רוב הראשונים, נגיד שבעל חובות הלבבות אומר ככה, רוב הראשונים אומרים, שאדם חייב להשתדל. זה מוחלט. אבל אצלם, למשל רב סעדיה גאון אומר, אפילו בדברי רשות, במפורש הוא אומר את זה, ועוד, יש עוד הרבה ראשונים שאומרים שחייב להשתדל. מי שרוצה בספר של הרב עודד וולנסקי, באבן ישראל, הוא מביא את הרשימה של הראשונים שאומרים שאדם חייב להשתדל. כלומר, הוא לא יכול להגיד, אני אשב בבית והכל יעשה מאליו. עכשיו, אני אשאל שאלה, מהי מצוות? נגיד עכשיו, גם לשיטת בעל חובות הלבבות, יש לך עכשיו מצווה. נגיד, לעזור לשכן, לאיזה מישהו שצריך עזרה. נגיד גמילות חסד. האם אתה יכול להגיד, אני אשב, ואני סומך על הקדוש ברוך הוא שהעזרה תעשה מעליה? לשכן? אתה לא יכול להגיד דבר כזה. אתה, כאילו, כל ביאתנו לעולם זה בשביל לקיים את המצוות. זה עשייה של, זה, לזה באת. אז הוא לא יכול להגיד, אני לא אשתדל ולא אעשה כלום. אז עד מתי יש לך זמן? תגיד. עד שבע. עד שבע, לפני זה. אז מה אתה שם? אז על כל פנים, עד, כלומר, במצווה אין אף אחד שיגיד לך שאתה צריך לשבת ולסמוך על הקדוש ברוך הוא, שזה יעשה מעצמו. כן? באופן כללי. במצוות אתה חייב להשתדל. אז זה ודאי. אז למשל, מה עם יישוב הארץ? מה עם קיבוץ גלויות? כאילו, ליישב את ארץ ישראל, עבודת הקרקע בארץ ישראל, היא שקולה כמו מצוות, אומר החתם סופר, כמו מצוות הנחת תפילין. מצוות יישוב הארץ וכיבושה היא מצווה ששקולה כנגד כל המצוות שבתורה. מה? לא, כלומר גם, כלומר אדם לומד תורה, אם יש מצווה שלא יכולה לעשות על ידי אחרים, הוא חייב לעצור ולעשות אותה. הוא לא יכול להגיד אני אמשיך ללמוד. יש מצוות למשל, ראית מישהו טובע בנער, אתה לא יגיד, תגיד אני אפוך עוד דף בגמרא, אני אסוף לי עוד זכות. שהתורה היא פועלת ויש סייעתא דשמיא והיא עוזרת אבל... ומביאה ברכה אדירה, יותר מאשר אולי מצוות אחרות, אבל כשאתה נקלע לסיטואציה שאתה צריך לעשות עשייה כזאת, אתה חייב להפסיק וללכת לעזור. אתה לא יכול להגיד אני הופך עוד דף. מה פתאום? בן אדם הולך לטבוע. חייב לרוץ להיות ראשון, וככל שאדם יותר גדול בתורה, הוא יהיה הראשון שירוץ לזה.
זה קצת קשור לתקופה
שלך. לגמרי, לגמרי, כן. אני אם בשמחת תורה הייתי יודע את המצב, כאילו, שהמצב הוא כזה, אולי הייתי צריך לקחת רכב ולנסוע לדרומה, כאילו. לא, לא, אני איפה שהייתי לא היינו. מה? לא, אבל לפחות הצילו שם אנשים, התחילו להסיע. אחורה, יש אנשים שהצילו מאות נפשות, יש את דודיאן, את אחד בחור דודיאן הציל. כן, לגמרי. אז עכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה של בעצם דרכי הביטחון. אז יש כמה דרכי ביטחון. יש, אני אגיד, יש איזו פסקה שהרב, הוא מוציא את חמתו, נגיד, על זה שאנשים אומרים שהכל יעשה מעליו, הם לא עושים כלום. הם בעצם לוקחים את מידת הביטחון שהיא מידה כל כך עליונה, ומשתמשים בה להצדיק את הבטלנות שלהם. זה גם כן צריך זהירות מזה. זה אני אומר, כן, יכול להיות שבן אדם קדוש, יש לו דרכי ביטחון, יש לו דרכים משלו, זה משהו אחר, אבל בני אדם רגילים, זה כאילו, בדרך כלל זה... אז ככה הוא אומר, דרכי הביטחון בפסקה 7, אתה רואה את זה? דרכי הביטחון הם השלמות האנושי. באמת דרכי הביטחון, הביטחון שאדם, מידת הביטחון שאתם, הדרך של ביטחון בשם שהוא הולך בה, אז זה שלמות אנושי, אמנם הם נחלקים. יש את הביטחון הפשוט. אם השעה צריכה לכך שיעשה נס, למשל בן אדם חס ושלום לא עלינו חולה במחלה שאי אפשר, הרופאים אומרים אנחנו לא יודעים מה לעשות. אז מה מידת הביטחון פה? תתפלל שיהיה נס, שהשם יעזור. אז זה אין ברירה, אז אתה חייב להחזיק במידת הביטחון בדרך הזאת. או מצד האדם המעלה שראוי לכך. יש צדיקים עליונים, אני יודע, מספרים סיפורים על הבבא סאלי, על הרב מרדכי אליהו, זה דברים שהם פילים, כל מיני תלמידי חכמים גדולים שהם על כל צעד ושל שם זה ניסי ניסים. אז הוא אומר, אז הביטחון הפשוט עם השעה צריכה לכך שיעשה נס, או מצד האדם המעלה שראוי לכך. אבל הביטחון התמידי הוא להיות בוטח בשם שיעזרו בשדדותו. אבל הביטחון הקבוע זה צריך לדעת שכל מה שאתה עושה, הקדוש ברוך הוא יסייע לך, אתה צריך להיות בטוח בזה. והנה, אצל ענייני הכלל מצינו סתירות. בכלל ישראל אתה רואה לפעמים, מה לעשות? לבטוח בהשם ולא להשתדל? או להשתדל ולעשות והשם יעזור? איזה דרך ביטחון יותר טובה בכלל? אז אתה רואה סתירות. לפעמים ההשתדלות משובחת ומחויבת, ולפעמים היא תחשב לחסרון. למשל, מצינו במלחמת האי. הייתה כולה מההשתדלות על פי השם. ולעומת זה במלחמת גדעון אמר לו, ואומר השם אל גדעון, רב העם אשר איתך, איתך, מתיתי את מדיין בידם, פן יתפאר על הישראל אמור, ידי הושיע לי. והוא צריך למעט בהשתדלות טבעית. נספר מה קרה במלחמת האי. מלחמת האי, אחרי הסיבוב הראשון שהם הפסידו שם, אז יהושע בן נון עושה תרגיל מדהים. קודם כל הוא לוקח, הוא שולח מערב של 30 אלף איש, שיהיה ממערב לעיר, כן? והמערב יושב שם, הולך בלילה. עכשיו יהושע בן נון, דרך אגב, שולח עוד מערב של עוד 5,000 איש, הפרשנים מתעסקים שם ושואלים מה זה, היו שם 30 אלף או 5,000, אז אומרים לא, היו שני מערבים. כנראה הכוח הנוסף היה כוח חוסם, כי היה עוד עיר, חוץ מהאי, הייתה את העיר לוז, בטל, שהייתה מיושבת בגויים באותה תקופה, והם באמת גם כן יצאו למרדף גם כן משם. אז הם כאילו היו כוח חוסם וכוח שמוכן להתקיף. ומה הוא עושה? הוא ניגש לעיר, מתקרב אליהם, וכשאנשי האי רואים אותו, ומתחילים להתכונן למלחמה, אז הוא בורח, עושה את עצמו שהוא מפחד. יהושע הוא בורח, ואז הוא גורם לעם לצאת מהעיר, אנשי האי. והם רודפים אחריו, וברגע שהוא מנתק אותם מרחק, שהם לא יוכלו לחזור ולהגיב, הוא מסמן, מרים את הכידון, נדמה לי שמה, מרים לאנשי המערב, הם קמים, והולכים ונכנסים לעיר, ובעצם מקים אותה ומשתלטים עליה, ואחרי זה משני הצידונים, הוא מסתובב, ואז הם עושים להם תנועת מלקחיים, נקרא לזה. וזה בעצם, אז השתדלות מאוד גדולה עם יהושע, הוא לא, שמה לא היו ניסים. ועוד דבר, זה עם גדעון. גדעון, בעצם רואים שהקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, 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 אני לא רוצה שתשתדל. כן? אני רוצה... כן. אז הוא כאילו, יש הרבה אנשים, הוא אומר, מי שפוחד ילך, ואחרי שאלו שפחדו הלכו, אומר, פחדו לצאת למלחמה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, 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 זה יותר מדי, תן להם ללקק, ואז נשארו משם 300 איש. אז...
תלוי בדור?
או, אז ככה הוא אומר. והדברים ניכרים שתלוי במצב המוסרי של העם. מה זאת אומרת? שתכלית כל סיבוב ההנהגה כולה היא להביא אור דעת השם במלואה לעולם. למה נימשך מזה כל הטובות הזמניות והנצחיות? הנמשכות מידיעת השם להמיטתה. כלומר, זה תלוי במדרגה המוסרית של העם, מה יביא את האדם ליותר דעת השם, ליותר אמונה בהשם. מה שיביא יותר, זה מה שיותר טוב. כלומר, אם נס, נגיד, אם הנהגה טבעית היא תוסיף אמונה בעם, אז עדיף דווקא שהמלחמה תהיה טבעית. ואם ההנהגה הטבעית תהיה כזאת, כמו בזמן גדעון, יגידו, פן יתפאר עליי ישראל, אומר ידי הושיע לי. אני הצלחתי. הקדוש ברוך הוא אומר, לא, 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 אני לא רוצה שהם יגידו את זה. זה יביא אותם להידרדרות מוסרית, כי האמונה היא מביאה להתעלות מוסרית. אז אם זה יגרום להם כפירה, עזוב, אני רוצה שהם יהיו, תוריד עוד אנשים, תשאיר רק 300 איש. כנגד... מה? המספר, הכמות של האויבים שהיו שם, היא הייתה בלתי, לא יומן כי סופר, זה לא משהו שהוא הגיוני בצורה טבעית לנצח. זה משהו שהוא, והוא בצורה קיצונית, תראה את המספרים שם, כן? והוא צריך למעט בהשתדלות טבעית, אז כן, והנה, כשאדם או עם בכלל לא עומד במצב מוסרי גבוה, זה לא מהנהגה הטבעית שהולכת אחוזה עם סדרי החיים האנושיים, יכיר ביותר את יד השם. כי דברי הר"ן בדרשותיו על הפסוק, ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. וזכרת את השם אלוהיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל, זה מעניין. יש כאלו אומרים, אסור להגיד כוחי ועוצם ידי. אומר הר"ן, מה פתאום? יש לך מצווה לומר. כי כתוב בתורה, ואמרת. ואמרת כוחי ועוצם ידי. כמובן, יש שם לפני כן, ישמר לך, פן תבנה בתים, ותהיה עשיר, וכו' וכו', ואז תגיע לחוסר אמונה. עכשיו, ישמר פן ועל זה לא תעשה, כלומר, אסור לך. אבל הפסוק ואמרת נמצא אחרי כמה פסוקים שם, והוא נמצא צמוד ולווזכרת. עכשיו, וזכרת את השם מלוכך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל, זה מצווה וזכרת? בוודאי. הפן, הישמר, הוא לא הולך על הווזכרת. עכשיו, האם הפן... ישמר לך, פן תשכח את השם אלוקיך, הוא הולך על, 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 על ואמרת, זה יכול להיות תלוי. אומר הר"ן, אם אתה מחבר את זה לווזכרת, אני אומר את זה במילים שלי, אם אתה מחבר את זה לווזכרת, אז יש לך מצווה. כמו שווזכרת זה מצווה, אז גם ואמרת זאת מצווה. ואמרת כוחי ועוצם ידי, בתנאי שאתה זוכר, שהשם הוא נתן לך את הכוח לעשות חי. למה יש מצווה בזה? אז אחד ההסברים הרב אומר שבהתבונן האדם כי החיים הטבעיים וכל מסיבותיהם של החיים הטבעיים, הכל ערוכי מאת השם, התברך לתכלית הנשגבה של השלמות האנושית, הכל נערך כדי להשלים את האדם. הנה יותר יכיר קונו כשמספיק לו צרכיו בדברים הטבעיים, שצריך על זה השתדלות רבה מצידו בחוכמה ובדעת ובכוח גופני ונפשי. והנה יד השם איתו על כל פרט מפרטי תנועותיו ימינו תסעדהו, הוא כל הזמן מרגיש את קרבת השם. מה זה נס? אדם יכול להגיד, רגע, מה זה נס? שהחיים הטבעיים, הוא לא רואה אמונה. אבל פתאום הופיע נס על טבעי, אומר, הנה האמונה, היא פה בנס. אבל מה עם החיים הטבעיים? החיים התמידיים. נס לא קורה כל יום. אדם יכול להיות שבכל חייו הוא לא ראה נס על טבעי. אז הרוב בני אדם, אני חושב, בדור הזה לא, לא ראו נס על טבעי של קריאת ים. לא, אולי כן, לא יודע. לא, לא נראה לי. אבל כל פנים, אז איפה יש אמונה יותר גדולה? שאדם רואה בכל צעד ושעל שהוא הולך, הוא רואה את השם. הוא רואה את יד השם, הוא רואה את השגחת השם. זה אמונה יותר גדולה מאשר רק בנס הקדוש ברוך הוא מופיע. והקדוש ברוך הוא מופיע בכל המציאות. והנה יד השם איתו על כל פרט מפרטי תנותיו, ימינו תסעדהו, לא יתקרב יותר בזה לציור השלמות, מאילו יעשה לו נס בפעם אחת, להמציא לו מחסורו. על כן אמר, ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי, בציירך, כלומר במחשבה אתה מצייר בהבנה אמיתית כמה כוח וכמה עוצם יד, צריך עד כדי לבוא לידי חיל זה, ולכל תנועה קלה, עזרת השם דרושה. על ידי זה יימשך מה שאמר, וזכרת את השם לוקחה, כי הוא נתן לך כוח לעשות חיל. נמשך מזה שאתה זוכר את השם כל הזמן, לא רק בנס אתה זוכר אותו. אתה זוכר אותו בכל המציאות. למשל, המהר"ל מפראג אומר, תדעו לכם, ביציאת מצרים, הנס זה כמו מלשון נס ודגל. זה להבין שזה מבליט לך, שאתה רואה פה את הנס, תדע שהכל הוא ניסי. כן? אז זה מבליט לך את שאר המציאות. אתה מבין שהקדוש ברוך הוא נמצא גם לא בנס. כלומר, זאת חלק מהמגמה של הנס, זה להבליט את מה ש... גם את החיים הטבעיים, שגם זה חלק מהיד השם. הכל מאיתו התברך, בין שזה על ידי נס על טבעי, בין שזה על ידי טבעיות. הקדוש ברוך הוא לא מתערב בטבע פחות מאשר בנס. הכל אותו דבר, ואתה מחיה את כולם כל הזמן. בין בצורה טבעית. מה זה? החיים הטבעיים, חוקי הטבע הטבעיים. כלומר, שאתה רואה שהחיים זורמים בצורה שחוקי הטבע לא משתנים. למשל, שאדם אף באוויר, זה צורה ניסית. כאילו, זה לא טבעי. דבר בלי איזה שהוא מכשיר או משהו. מטוס או חלל. משהו שהוא כאילו לא על פי החוקיות הרגילה, לא על פי נקרא לזה החוק המתמיד, כן? הדבר המתמיד הוא דבר שהוא, אתה רואה שהוא כל הזמן פועל, כל הזמן תפוחים נופלים על הרצפה, אז אתה מבין שיש לך את חוק המשיכה, חוק כוח המשיכה. אז הוא כאילו הוא מתמיד יותר. הנס הוא בא פעם בכמה דורות, פעם בדור, פעם בתקופה מסוימת, קציאת מצרים. על טבעי. הוא בא פעם בהרבה זמן. הטבעי זה, הוא יותר מתמיד. אז אומר הרב ככה, בנפול העם ממעלתו ונשקע באבלי החומר, בפסקה האחרונה בדף, ואומנה בנפול העם ממעלתו ונשקע באבלי החומר, ואל פועל השם לא יביט, אז בהרבותו השתדלות, לא יכיר כלד יד השם, כמו עם גדעון, ששם היו 300 ברכיים אשר לא קראו לבעל, הם עבדו עבודה זרה, כולם שם, רק 300 לא עבדו. ויאמר כי ידי הושיע לי, ככה הוא יגיד, ולא יבוא בהנהגה הטבעית אל שלמותו. על כן היו הניסים מחויבים ומוכרחים בתחילת הכרת דעת השם בישראל. לכן היה צריך בתחילת במצרים, כי נער ישראל ואוהבהו. הרב ממשיל את זה, לאהבת הנער והילד, הוא הנהגה כזאת של הגדול איננה בכלל הנהגת אהבה. למשל, כשיצאנו במצרים, כשהיו ניסים, זה היה בסדר, כי היינו כמו תינוק. תחשוב, לתינוק, האמא באה ולוקחת הכפית ורוצה להאכיל אותו. תעשה לו בזזזז ותכניס לו לפה. עכשיו תחשוב ילד נער בן 16, אמא תבוא תרגע, בוא תאכל, תעשה לו בזזז ומטוס וכל מיני דברים, תרצה להאכיל אותו עם כפית, מה הוא יגיד לה? אמא, הוא יתבייש, נכון? ירגיש מובך, אמא זה מביך, נכון? אז לכן, ביציאת מצרים, כי נער ישראל ואוהבהו, היינו נערים, היינו קטנים. אז לכן הניסים היו הרבה יותר ו...
לפעמים בדור שאתה...
יכול להיות, אתה יכול להגיד עכשיו, לא יודע, תקופה ארוכה שמחנו על צהל וזה הביא את האנשים לחוסר אמונה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, תראו, פה הכל יכול להשתנות, הם רואים שזה לא תלוי ב... לא יודע, אני מדבר על שמחת תורה, שאם לא יד השם, איפה היינו היום? כאילו, זה לא... כן, אבל יכול להיות, תקופה מסוימת, אם יתחילו להגיד ידי הושיע לי ולא יזכרו שזה השם, אם אתה אומר ידי הושיע לי ואתה זוכר את השם, זה כמו ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי, תחל לזה וזכרת את השם, זה בסדר. אבל אם אתה אומר ידי הושיע לי וזה לא פן יתפאר עלי ישראל, כאילו על הקדוש ברוך הוא אנחנו נתפאר חס ושלום, ונאמר ידי הושיע לי ולא מתוך זה שהקדוש ברוך הוא עושה את זה, אז יכול להיות ש... אבל יכול להיות גם זה תלוי בכלל, בציבור. זה, כן, כל... לבחון כל מצב. אז אם אתה רואה שבניין בית ישראל בא בצורה טבעית, כנראה אנחנו במעלה הרבה יותר טובה מזמן גדעון. אז אהבת הנער והילד הוא הנהגה כזאת, היא הנהגה כזאת של הגדול, אינה בכלל הנהגת האהבה. למשל, אהבת הנער תהיה כשייתן אביו מחסורו משלו, ושל הילד הקטן תהיה כשייתן גם כן לתוך פיו. ושל הגדול תהיה אהבה, שימציא לו מעמד שיוכל ליהנות מגיע כפו וחריצותו. כלומר, אם אדם כל הזמן קבל מתנת חינם, הוא לפעמים מרגיש שלא נעים. אבל אם הוא עושה ומתאמץ, אתה רואה ילדים, הם רוצים, לא, לא, אמא, אני רוצה לבד. כאילו, כשמתחילים להתבגר קצת. טוב, על כן משובחים הם מאוד הם הניסים בזמן ילדות האומה. כשהיינו צעירים, והביאו את התכלית של דעת השם וקרבתו. מה שלא הייתה, הנהגה טבעית יכולה להביא בשום אופן. אבל ביות העם נעלה בהכרתו, אז טוב מאוד שיתרגל בהנהגה שתביא אותו להחליף כוח ולעסוק בשלמות וחריצות. עדיף שהוא ישתדל, בהרמת קרנו, בכל הפרטים החומרים והמוסרים, מפני שיוכל כבר לשאוף דעת השם ממקור הטבע התמידי. שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. כלומר, אתה לא צריך נס בשביל לראות מי, בשביל לראות מי ברא אלה. אתה מסתכל, אתה רואה את זה בגדלות, אז אתה מבין את הדברים. על כן במלחמת האי שכבר היו ישראל מלומדים בניסים אחרי יציאת מצרים, אז עכשיו, אם אין להם נס, הם יאמינו פחות בקדוש ברוך הוא? לא. ודעת השם הייתה קרובה ללבבם. היה דבר טוב ושלמות במה שעסקו הם בעצמם בהצלחתם. כי ודאי שלמות גדול הוא לאדם ביותו עסוק לבדו בהצלחתו, כדיבר הגאון רב סעדיה. רב סעדיה גאון, כן, זל, שאם הייתה שלמות להשיג שלמות בלא השתדלות, הייתה הנהגת השם יתברך לנו גם כן שלמות הנפש בלא השתדלות של תורה ומעשים טובים. אם אדם היה, לא היה צריך להשתדל, אז גם הקדוש ברוך הוא נותן לאדם מצוות כדי להשתדל. אני אגיד, יש איזה רעיון מדהים שכתב אותו בעל ספר שנקרא לב אהרון. בעל לב אהרון, הוא כתב ספר שנקרא קורבן אהרון על תורת כהנים. ספר מפולפל בדיני קורבנות, וחי לפני איזה 500 שנה, 600 שנה במרוקו, והוא כתב ספר שנקרא לב אהרון על ספר יהושע, ושופטים, על שמואל נדמה לי, לא, על נביאים, פירוש שלו על נביאים. אז יש פירוש מדהים שלו, כאילו, כאילו ברוחו רואה צהל, לפני איזה 550 שנה. רבי אהרון אבן חיים קראו לו, רבי אהרון אבן חיים. הוא כותב ככה בפירושו על ספר יהושע במלחמת, במלחמה ש... כמדומני שם זה, המלחמה עם מלכי הצפון. יהושע בן נון בעצם יוצא להילחם עם חמישה מלכים. עכשיו במלחמה הוא מכה בהם ומנצח אותם. סוף המלחמה הם בורחים במורד בית חורון ומתחילים לרדת עליהם אבני אל גביש. ואז יהושע אומר, שמש בגבעון דום, וירח בעמק איילון, עד אשר יקום גוי אויביו. כן? אז בא לב אהרון, מזהיר פירוש מדהים. הוא אומר, כאילו, קודם כל שאלה אני אגיד, אני שאלת השאלה. הם נלחמו בצורה טבעית. בסוף המלחמה, הם בורחים. מה הקדוש ברוך הוא זה? מוציא ארטילריה, אבני אל גביש. שאבני אל גביש זה כמו הברד, כאילו... ברד ואש מתלקחת בתוך הברד, יורדת עליהם, ובצורה אל-טבעית. כן. עכשיו השאלה היא, טוב, תודה רבה, למה עכשיו, ריבונו של עולם, למה אתה עוזר להם רק עכשיו? למה לא עזרת להם בתחילת המלחמה? רק כשהם בורחים, אתה מוריד עליהם אבני אל גביש? אתה עושה את זה בתחילת המלחמה. עכשיו, אם אתה עושה את זה בסוף, למה אתה עושה את זה? אז אומר בעל לב אהרון, שככה, יהושע בן נון, רוצה לעשות את המצווה בעצמו. והוא רוצה לנצח את האויבים. הוא מנצח שהוא יעשה את המצווה של כיבוש הארץ וישובה. והוא יכה באויבים. ואז בסוף המלחמה, הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, אני רוצה שאומות העולם ידעו שהניצחון שלכם, זה לא בגלל שיש עם קטן, חכם, חזק, צבא קטן וחזק, שמנצח חמישה מלכים, אלא אני רוצה שהם ידעו שזה ממני, הכוח שקיבלתם זה ממני, אז אני חייב לעשות נס על טבעי. אתם ישראל לא צריכים נס על טבעי, כי אתם מלאי אמונה. כל יציאת מצרים אתה ניסים, ואתם לא צריכים ניסים. אבל אומות העולם הם צריכים נס. אז אני מוריד עליהם אבני אל גביש. עכשיו יהושע בן נון אומר לפונה לקדוש ברוך הוא בתפילה, אומר לו, ריבונו שלום, רגע, 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 רגע. תן לי לסיים את המלאכה, ארדוף אויבי ואת פיגם לא שוב עד כלותם, תן לי אני לרדוף ולהרוג אותם. אני רוצה להיות שותף עד הסוף, לעשות המצווה עד הסוף, לזכות במצווה עד הסוף. ועכשיו הקדוש ברוך אומר לו, אבל צריך נס. אז הוא אומר לו, אז בוא, תעשה להם, אתה רוצה שהם ידעו שזה ממך, תעשה להם נס על טבעי. תראה, בלילה אין לנו תאורה, אין לנו פצצות תאורה. תעמיד לי את השמש. עכשיו, כולם יראו שהשמש עומדת, זה נס על טבעי. אבל אני אעשה את המצווה בידיים. אז הוא אומר, שמש בגבעון דום, וירח בעמק איילון, השמש עמדה שם, יש אומרים 24 שעות, יש אומרים 36, יש אומרים 72, יש כמה דעות בגמרא, כמה זמן השמש עמדה, אבל כולם רואים שמש עומדת במשך המון שעות, ויהושע בן נון ממשיך, כאילו, הקדוש ברוך הוא עוצר את אבני גביש בשמיים, עוצר את הירידת אבני גביש, והוא רודף אחריהם במורד, הוא אומר, שמש בגבעון דום, וירח בעמק איילון, עד יקום גוי אויביו, עד שאנחנו נקום באויבים שלנו. והוא רוצה, אני רוצה לעשות את זה בידיים. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, נס על טבעי כדי שהם ידעו שזה ממך, תעשה להם, אבל בלי שיפריע לנו לסיים את העבודה. אנחנו נעשה את המלאכה עד הסוף. אז זה הפירוש של בעלי ואהרון על הפסוקים שם, על הנס הזה שיהושע עושה. אז הוא אומר, ומעטה נבין שלפי המצב המוסרי של ישראל אחר ימי החז, שהייתה רבה עבודה על ידי השתדלותו הרע, לשכח את העם את שם השם יתברך ותורתו, מצא שאפילו ההשתדלות הלאומית שהיא משובחת בכל עת, השתדלות לאומית משובחת, יש מקומות שהוא אומר, הרב, שלגבי אדם הפרטי אסור לו לסמוך על הנס, עוד יותר האומה, כלומר ראש ממשלה אסור לו לסמוך על הנס בשום אופן, הוא צריך לעשות השתדלות מקסימלית, אם יש לך אפשרות להמציא כיפת ברזל כנגד כל כדור, כן, אתה תעשה את זה, אתה צריך לעשות השתדלות מקסימלית בהכל. יש ניסים, בטח שיש ניסים, אבל מה זה אדם אסור לו לסמוך על הנס? אתה צריך לעשות השתדלות מקסימלית, ואם הקדוש ברוך הוא עושה נס, בסדר, תודה רבה. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות נס, אנחנו לא נגיד לו לא תודה, או שיהושע אמר לו לא תודה לכאורה, אומר לקדוש ברוך הוא רגע תעצור, אבל על כל פנים, אנחנו רוצים להשתדל לעשות את המצוות בעצמנו, אבל אם הקדוש ברוך הוא עושה נס, הוא עושה הרבה ניסים, אבל אסור לך לסמוך על זה, כשאתה יכול, כשיש לך אפשרות בידיים לעשות את המצווה, את הדבר. אז ההשתדלות הלאומית היא משובחת בכל עת, בכל זמן. הזמן גרם להניג שיהיה כל הביטחון על השם יתברך, כי לא יתוש השם עמו למען, ישוב העם להרגיש יד השם אשר עליהם. על כן בהם הפלטן של סנחריב אמר, אני אין בי כוח לא לרדוף ולא להרוג, אני ישן על מיטתי ואתה עושה. ומניעת הכוח הייתה מניעה של כוח מוסרי, שבכלל ישראל בעת ההיא שלא ישיג תכליתוקים על ידי נס גלוי של מניעת כל ההשתדלות. אחז, נתחיל קודם כל חזקיהו, אנחנו מדברים על חזקיהו המלך. חזקיהו המלך היה מלך צדיק, היה אדם, הייתה נשמה ענקית. אבל אבא שלו קראו לו אחז והיה מלך רשע. עד כדי כך שחזל עושים כאילו רמז בשם שלו, שאחז בתי כנסיות ובתי מדרשות. מה זה? אחז סגר. היה שיממון רוחני נורא בזמן אחז. וחזקיהו נמצא בדור שאחרי החורבן הרוחני שאבא שלו גרם ועשה. אז עכשיו הוא מבין שאם הם יעשו השתדלות, זה לא יוסיף להם כבוד, לא יוסיף להם אמונה, אלא יגרום להם להגיד ידי הושיע לי. יתפאר על הישראל, יגיד לו ידי, ואז יגרום להם הידרדרות מוסרית. הם יתרחקו עוד יותר מתורה מצוות, עוד יותר מדרך ארץ. לכן הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תראה רבונו של עולם, אני יודע שהמשובח ביותר זה בעצם להשתדל, לעשות מאמץ. ואם בן אדם חולה, אז הוא ילך לרופא. אני קצת מתחיל לפרש את הגמרא. אם בן אדם חולה, אז הוא ילך לרופא. או יפתח ספר רפואות, ייקח תרופה מתאימה, הוא יעשה את ההשתדלות לעצמו. זה במצב הרגיל. אבל פה בגלל החורבן הרוחני הנורא, אומר חזקיהו לקדוש ברוך הוא, הטוב בעיניך עשיתי, הטוב בעיניך עכשיו, זה בעיניך טוב עכשיו. הטוב בעיניך, כלומר, מה הכי טוב לדור עכשיו? זה טוב בעיניך עכשיו שעשיתי את זה. נכון, באופן כללי זה לא טוב. הרמב״ם אומר, מה זאת אומרת? כשאתה הולך לרופא, אתה לא, זה הופך אותך למאמין פחות? מה פתאום? אתה יודע שהקדוש ברוך הוא נתן כוח ברופא לרפא, כן? והוא רוצה שבני אדם יתפרנסו זה מזה, והוא רוצה שבני אדם ימצאו ישוע אחד אצל השני, כן? שיהיה גם קשר, כל מיני סיבות, אבל כל פנים, אתה הולך לרופא ואתה יודע שהכל זה השם. הקדוש ברוך הוא שליח. שליח של הקדוש ברוך הוא. זה לא משנה, הקדוש ברוך הוא מביא את הרפואה על ידי ספר או על ידי רופא, אבל בדור ההוא, אם הם היו לוקחים את הספר רפואות של שלמה המלך, עושים פטנטים, כתוב, מי שחולה, ייקח את הצמח הזה עם הצמח הזה, ערבב אותו וישתה ויהיה בריא. אבל הם היו חסרי אמונה. הם ידעו אז מה זה הגורם להם להידרדרות אמונית? אז הוא גנז את ספר רפואות. כי לדור שלו, להשתמש בספר רפואות זה לא היה מוסיף בהם אמונה. והעיקר זה בעצם התיקון המוסרי של האדם, לא התיקון החומרי שלו רק. אז שם בדור שלו הוא אמר, רצה שהם יתפללו. במקום שיסמכו על הפטנטים, נקרא לזה לא פטנט, זה כאילו אמיתי. זה פטנט אמיתי, כאילו אתה עושה אותו ואתה מתרפא. אבל הם סמכו על זה במקום לסוח על הקדוש ברוך הוא. הוא אמר, רגע, רגע, בדור הזה אני חייב להחזיר את הדור לאמונה, לחבר אותם לאמונה אמיתית, אז בדור הזה, תפילה, רק תפילה תעזור. וגם לכן הניצחון שלו היה ניסי על סנחריב. על סנחריב, דרך אגב, הוא הכין צבא. בדברי הימים כתוב שהוא הכין צבא. אבל הוא הבין שהכי טוב שהוא ינצח במלחמה הזאת בשביל העם. לדור הזה הכי מתאים, למרות שהכי טוב שהם ישתדלו וינצחו במלחמה. אבל הם ינסחו את זה לעצמם, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אז טוב, זה עוד ארוך פה, זה בשיעור הבא נמשיך, ויש פה עוד המון דברים על ענייני ניסים, שהבאתי להשלים את התמונה, אבל את הפסקה הזאת גם לא סיימנו, אז נמשיך פעם הבאה. אז מה ראינו פה בעצם? סיכום רק, גאולה טבעית או ניסית, זה תלוי במעמד הדור. אם הדור במעמד נעלה, אז הפוך. אם הוא משתדל, אם הוא עושה ומשתדל להביא את הישועה לעצמו, זה עוד יותר. ואני אגיד עוד משהו, כלומר, יציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא עשה הכל בשבילנו. אבל עכשיו, בארץ ישראל, הישועה האחרונה, נגיד, זה הגאולה האחרונה, שאין אחרי הגלות יותר, הקדוש ברוך הוא נותן להיות, לכולם להיות שותפים במה? בגאולתן של ישראל, בישועתן של ישראל, כולנו שותפים. כלומר, אם הוא היה עושה את כל העבודה בשבילנו, לא היינו שותפים בהבאת גאולתם של ישראל. הקדוש ברוך הוא רוצה להביא את הגאולה דרך דווקא על ידינו, כדי שאנחנו נזכה בזה. והזכות תהיה אדירה. זה חלק מהסיבה שהרב קוק אומר, שהגאולה הזאת, היא תתחיל בצורה טבעית. ככה הוא אומר. הרב חרלאפ, יש פה איגרת, שהוא התלבט האם הגאולה הזאת היא יותר טוב שהיא תבוא טבעית או ניסית. הוא חשב יותר טוב שתבוא ניסית. ואז הוא ראה שהרב קוק כותב, רבו ומורו כותב, שהגאולה הזאת היא תתחיל בצורה טבעית. הוא אומר במפורש. לפני הרבה שנים לפני האיגרת הזאת, לפני מלחמת העולם הראשונה. ואז הוא שולח לו מכתב ושואל אותו על זה, והוא אומר, כן, הגאולה הזאת, כדי שכולם יהיו שותפים, ויד השם פועלת בכולם. זה ארוך מאוד, אבל רק בקצרה, שאנחנו נהיה שותפים בעצם בישועתם של ישראל, והישועה השלמה, הישועה האחרונה, אנחנו נהיה שותפים בה. וכל ישראל, אפילו הרחוקים מתורה לכאורה, שהם רחקי תורה, הם גם כן יזכו בזה. לכן יש ברכה אדירה במדינת ישראל. טוב, נזכה בעזרת השם. בפעם הבאה נשלים. ברוך תהיה.